הכל חי אונליין 93fm.co.il לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. ערב שבת שלום. אתמול היה לנו צום, 10 בטבת. היום הצום נגמר, די, אין צום, לא היה. לא, 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 לא. אתמול זה התחיל, וזה המשיך 3 שנים, וזה נגמר ב9 באב. וואו, ואז נכנסנו לגלות קשה, מלחמות, גירושים, אינקוויזיציה, שואה, מידנק, אושוויץ, כמה צרות, דאעש באים עלינו. רבותיי, כאן היה סטארטר, אתמול, 10 בטבת. עד 10 בטבת היה אופוריה, היה הכל יפה, הכל היה טוב, היה ראש השנה נהדר, עם סימנים, עם תפוח העץ, בדבש. אחר כך היה יום כיפור, איזה יופי, ביום הזה יחפר עליכם, הלכנו כמו מלאכים. היה לנו אחר כך חג נהדר, חג סוכות, ושמחת בחגיך והיית. שבוע שלם, מה זה שמח? בשר, יין, אורחים, מתארחים, מארחים, באים, הולכים, חוזרים. השיא של חג הסוכות היה אחר כך בשמחת תורה, פרץ, פרץ ממש, התפוצץ ברוב שמחה. לא נגמר שמחת תורה, היה אחר כך הקפות שניות. גם איסרו חג, עוד יום סוחבים את השמחה האדירה הגדולה הזאת. לא זמן רב אחר כך חג חנוכה, החג הכי ארוך בשנה, 8 ימים רצוף, מדליקים, שמחים, היה ניצחון, היה... פתאום, ביום בהיר אחד, אנחנו נוחתים לקרקע המציאות. כל האופוריה, כל היופי הזה מאחורינו, ועכשיו, מה עכשיו? לא, 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 שלא נלחץ, שהרב חנוך לא ייתן, לא תיתנו לרב חנוך לעשות לנו מראה שחורה, תמונה שחורה. החיים לא כל כך נוראים. מ10 בטבת, רבותיי, הלילות מתחילות כבר, מתחילים כבר להיות יותר קצרים, והימים יותר ארוכים. זה זמן שהאדם הראשון הקריב קורבן תודה, קורבן מיוחד לקדוש ברוך הוא. וואו! איזה יופי! יש יום ארוך יותר. נו, אפשר יותר פעילות לעשות ביום ארוך יותר. אפשר לשנס מותניים, להתמודד ולומר, היה חורבן, האדם הראשון אומר, היה חטא, קלקלתי, אני עשיתי, אני אשא, אני אסבול ואמלט. אני מתמודד, לוקח אחריות, מתקן את כל מה שקלקלתי. אני אחזיר את העולם למצב שהוא היה לפני החטא. אנחנו עכשיו נמצאים ב10 בטבת. נכון, מאחורינו. אבל שעשרה בטבת מאחורינו זה לא נקרא עכשיו לנשום לרווחה, די, זה נגמר. לא, 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 זה התחיל. עד עשרה בטבת היה לנו אופוריה, היה הכל נחמד, הכל יפה. רבותיי, הייתי רוצה להמחיש את זה עם משל, קצת אכזרי, קצת רע, אבל מה נעשה? החיים לא פיקניק. היה איזה איש אחד, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, נולד לו תינוק. או, לא חשוב, מישהו אחר, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, בר מצווה של הבן שלו. מגיע אליו איזה אורח אחד, ושואל אותו, תגיד לי, את הנער של הבר מצווה, או את התינוק של הברית מילה, איפה תקבור אותו? בירקונים, או בפתח תקווה, או בזיכרון מאיר, אולי בהר הזיתים? האבא של התינוק, או של הילד, יתפוס את האורח הזה, יעיף אותו מכל המדרגות. אתה משוגע? על מה אתה מדבר עכשיו? איזה יקבור אותו? מי יקבור אותו? מי קובר? לא קוברים ילדים עכשיו פה. הוא רק נולד, קניתי לו תפילין, יש לו חיים ארוכים בעזרת השם, עוד 7-8 שנים נמצא לו שידוך, בית, משפחה, ילדים, נכדים, נינים, בעוד 80-90 שנה, מי חושב על זה? נכון? באחוז נכון. אם אנחנו נגרש את המשיגנר הזה ששואל איפה תקבור את הילד, אנחנו צודקים. אבל אם מישהו נמצא, משפחה שלמה נמצאת מסביב הסבא הישיש הזקן שכבר 6 שנים הוא סיעודי. 6 שנים הוא כבר לא מבין ולא רואה ולא יודע ולא מתלבש ולד, לבד, לא אוכל לבד ולא מתרחץ לבד. ועכשיו לפני חצי שנה הוא קיבל דלקת ריאות קשה וזה ובלגן והלב שלו הפסיק לעבוד והוא כבר נמצא בבית חולים עכשיו כבר כמה חודשים מחובר לאינפוזיות למכשירי הנשמה, לא רואה, לא יודע, לא שומע, לא כלום, 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 בלי הכרה, רופאים, אחיות, כל 3 דקות קופצים לשם מעמד שלהן, הן קופצות שם לחדר שלו לראות למה המכשירים מצפצפים. מצב נוראי, כבר 4-5 שנים הוא אוטוטוטוטוט כמעט מת. חצי שנה האחרונה הוא כבר מת באמת, רק עוד אין תאריך. כי המכונות לא ממענות לדמום לגמרי, אבל זה נקרא לחיות. כלום, כלום, כלום. חובר למכשירי הנשמה, אינפוזיה, אוכל, שתייה, בלי הכרה. ואז מגיע מישהו ושואל אותו, תגיד לי, ידידי היקר, הבן הבכור של האבא הזה ששוכב כאן, איפה אתם מתכננים לקבור את האבא שלכם? בירקונים או ב... רבותיי, יכול להיות שיגידו לו, אנחנו עוד לא מדברים על לקבור אותו, אבל הם לא יגרשו אותו מכל המדרגות. הם יגידו, אתה יודע מה, תן מספר טלפון, אנחנו רוצים לברר על חבר'ה קדישה, בינתיים בעזרת השם אבא חי שיהיה בריא, אבל אנחנו כבר מתחילים לשמוע על אופציות מה יקרה אחרי ה-120. מה קרה? אל תגזים, הסבא בן 97, 5 שנים בלי הכרה, זה לא ילד בברית מילה או בבר מצווה שלו. החיים מאחוריו, את הנינים הוא כבר חיתן רקד בחתונה שלהם. בבר מצווה של הילדים של הנינים, כבר הפיליפיני לקח אותו וולד על איפה לוקחים אותו, אבל לא חשוב, בסדר. בקיצור, רבותיי, אנחנו מבינים את ההבדל. אז אם היינו אומרים בשבוע שעבר באמצע חנוכה, תגיד לי, מה יהיה עם חורבן בית המקדש, זכר לחורבן? די, על מה אתה מדבר? אנחנו עכשיו בתוך האווירה של בנייה, עשייה, שמחה. אז היינו אומרים לנודניק הזה, אתה לא הגעת במקום. אבל רבותיי, השבוע הוא כן הגיע במקום. הוא הגיע בדיוק, בדיוק לעשרה בטבת. עשרה בטבת התחיל המצור. וזה צום גדול וכבד וקשה, עברנו אותו, כבר מאחורינו, זה היה אתמול, אבל זה התחיל אתמול, זה לא נגמר אתמול. אתמול לא היה בניין בית המקדש, אתמול לא בא משיח, אתמול לא תקע בשופר ובר גאלתי אתכם. אתמול התחלנו לזכר שהחיים לא פיקניק, שאם לא ישתנה שום דבר אז בעוד חצי שנה יהיה לנו 9 באב ונשב על הרצפה ונבכה עוד פעם, ועוד פעם אנחנו נגיד קינות כי לא היה הכל בשנה שעברה, ולא השתנה כלום, ולא התקדם כלום, ולא עשינו כלום, אז מה יהיה? אז מה יהיה בשנה הבאה עוד פעם, בעוד שנתיים עוד פעם? מפטירין כדי אשתקד? אין שום כיוון, לא מתקדם כלום. רבותיי, אני מתקומם ואתם מתקוממים, וזה לא יכול להיות. חייב, חייב, חייב להיות שמשהו כאן משתנה, לא ישתנה בעתיד, אלא משתנה עכשיו. עשרה בטבת של השנה, לא עשרה בטבת של שנה שעברה. יום אחרי עשרה בטבת של השנה, זה לא יום אחרי עשרה בטבת של לפני שנה ולפני שנתיים. אנחנו פה עכשיו, לא הולכים עדיין לבית המקדש להקריב קורבן תודה, אבל יש לנו כבר את המסטרינה ביד, למי שלא יודע מה זה מסטרינה, זה כף בנעים, מלאה מלט, ביד השנייה יש לנו דלי מלט עם בטונים לבנים, אנחנו כבר בדרך לבנות את בית המקדש. אלא מאי? יש עוד איזושהי הפרעה קטנה אחת בדרך, ואנחנו נשבור אותה, אנחנו נסלק אותה, ואנחנו לא נראה השנה את התשעה באב של שנה שעברה. אנחנו השנה בתשעה באב, רבותיי, יש חג חנוכה שגמרנו בשבוע שעבר, הוא החג הכי ארוך, נכון? 8 ימים. חוץ ממנו כל החגים הם או יום, ראש השנה יומיים, פסח 7 ימים, סוכות 7 ימים, לסוכות נוסף עוד יום, שמיני עצרת, חג בפני עצמו, זה עוד 8 ימים, זה נהיה 8 ימים ביחד, צירוף של 2 חגים. חג החנוכה זה חג אחד של 8 ימים בלי צירופים, אבל זה לא החג הכי ארוך. 17 בתמוז מתחיל 3 השבועות. בתשעה באב נגמר 3 השבועות. מ-17 בתמוז עד 9 באב זה 3 השבועות, נכון? זה דרייב אוכן, ג' שבועין. 17 בתמוז זה חג. 9 באב זה חג. ובאמצע יש 3 שבועות של חול המועד. איזה ליצן אחד אמר שהוא מוכן שיהיה 9 באב חג. אחרי שנה יהיה 17 בתמוז עוד חג. ובאמצע 11 וחצי חודשים חול המועד. נכון, זו בדיחה. תכלס 17 בתמוז יהיה חג, 9 באב יהיה חג. באמצע יש 3 שבועות חול המועד. 3 שבועות חול המועד זה נורא הרבה. אסור לחבש, אסור לעשות, וואו, אבל אין דבר, אין לנו גויים, בכל אחד יהיה כבר 310 עולמות, ויהיה 2,700, 2,800 עבדים לכל אחד ואחד, בקיצור יהיה מי שיחבש, יהיה מי שיעשה. 3 שבועות חול המועד, בואו נעשה חשבון, כמה יין צריך, נגיד 2 בקבוקים ליום, זה ממוצע, יבואו עורכים, לא יבואו עורכים. 3 שבועות, 7 כפול 21, 2 בקבוקים ביום, 42 בקבוקים, וואו, 42 בקבוקים, כל בקבוק טוב, משובח, 100 שקל, 4,200 שקלים, תשימו בצד, כבר מעכשיו תתחילו לחסוך, 4,200 שקלים יותר מ-1,000 דולר, לקנות יין בשביל חג שמתחיל ב-17 בתמוז, נגמר ב-9 באב, באמצע 3 שבועות חג. טוב, לענייננו. אנחנו עכשיו יצאנו מ-10 בטבת. 10 בטבת זה לא חג רגיל, זה לא יום רגיל, למשל, אני אתן לכם, אסביר לכם מה אני מתכוון. ואני רוצה לחתור לקראת זה, שזה חג גדול, מגיע בדיוק בפרשת ויחי, ולא במקרה, הנה כאן, שימו לב. אם 9 באב חל בשבת, כתוב בהלכה שלא צמים. לא רק שלא צמים, אלא הלשון, מעלה על שולחנו כסעודת שלמה בשעתו. אני חוזר, מילים נורא יפות, אתם רוצים שאני אסביר אותם, יש בשיעורים בגדות חזד שלי הסבר יפה יפה, מה אכפת לכם ההסבר? תכלס מעלה על שולחנו כסעודת שלמה בשעתו. אם אתם רוצים בקצר צרה מה כתוב בשיעורים בגדות חזד, מדובר על איכות ולא על כמות. אין 9 באב בשבת, אפילו לא זכר, כלום, אוכלים בשר, שותים יין, אין 9 באב בשבת. למה? דוחה. מוצאי שבת, אנחנו נעשה 9 באב. אבל אם 10 בטבת יחול בשבת, לא חל. החכמים מתכננים את לוח השנה ש10 בטבת לא יחול בשבת, רק כדי שלא לעשות את הבעיה הזאת של לא לצום בשבת. אם 10 בטבת יחול בשבת, אז אנחנו נצטרך לצום בשבת. ביום כיפור צמים גם כן, אבל יום כיפור זה לא יום אבל. יום כיפור זה יום שמח, יום כיפור זה חג. מי שחולה לו עלינו וחייב לאכול ביום כיפור, ואחרי האוכל מברך ברכת המזון, הוא צריך להגיד יעלה ויבוא, כמו שבכל החגים. ביום כיפור אנחנו לא אוכלים לא כי אנחנו אבלים, אלא ביום כיפור אנחנו לא אוכלים כי אנחנו מלאכים, גם מלאך לא אוכל. אז אם מלאך לא אוכל, אז אני מלאך, אני לא אוכל, יפה מאוד. אז ביום כיפור לא אוכלים. אבל 9 באב, אנחנו לא מלאכים. 9 באב אנחנו על האדמה, מעולל באפר קרנו. זה לשון הגמרא. גרוע מאוד. אז 9 באב, כמה שהוא קשה, דוחה שבת. 10 בטבת הוא יום צום הרבה יותר קל. הקריטריונים, מה נקרא קל, מה נקרא כבד, זה לפי למי מותר לשבור את הצום. בן אדם בריא, שלא ישבור את הצום, שיצום. לא צריך לפרוש מן הציבור. מי שפורש מן הציבור, הוא לא יזכה לראות בנחמה של הציבור. פורש מן הציבור כשהם מצטערים על בניין בית המקדש, הוא יצטרך בעל כורחו לפרוש מן הציבור גם כשיבנה בית המקדש. אז מי שבריא וצעיר ורענן, שיצום, זה לא נורא. לצום זה לא רק לא מזיק, אלא להפך, זה בריא. זה בריא לצום. הרבה רופאים והרבה אלטרנטיבים, כולם אומרים שלצום מדי פעם, לא מדי הרבה, לא 3 ימים רצוף, לא יומיים רצוף, זה בריא. בכל אופן, אז מי שבריא שיצום, והצום של 10 בטבת כן דוחה שבת. למה? איך זה יכול להיות? התשובה היא נורא פשוטה. צום של 9 באב, אנחנו מצטערים שאנחנו לא יכולים לבנות את בית המקדש. מגיע שבת, אנחנו לא יכולים לבנות את בית המקדש בקום החוק, כי בניין בית המקדש לא דוחה שבת. אם לא יכולים לבנות בין קום החוק את בית המקדש, אז אין מה להצטער, אז תעלה על שולחנך בשר ודגים בכל מטעמים, ויין ישן, משובח, קונדיטון, כתוב בגמרא, קונדיטון זה יין עם פלפלים, עם תוספות, עם כל מיני תבלינים, אבל מגיע מוצאי שבת, ואתה מרים טלפון לשכן שלך שגר בירושלים, לא לשכן שלך, לאח שלך, שגר בירושלים בעיר העתיקה בדיוק מול הכותל על יד ישיבת אש התורה, ואתה שואל אותו, נו, מה קרה שם, מה המצב? הוא אומר, לא, לא, כלום, 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 שואלים ילכו בו. עדיין השואלים מתהלכים בבית המקדש. אז תשב על הרצפה, תתחיל לבכות. כי תשעה באב הוא בעצם לא חורבן, אלא בנייה. אנחנו בונים, אנחנו זוכרים את העצב ורוצים לבנות. כל דקה שלא מתאפשר לנו לבנות את בית המקדש, אנחנו בוכים. עשרה בטבת זה יום זכר למה שהיה בעבר. בעבר, כך כותב הנביא, בן אדם כתוב לך את הימים, את היום הזה, אז אנחנו יודעים שביום הזה התחיל החורבן, התחיל המצור, זה היה הסטארטר, אנחנו מצטערים על התאריך. אם התאריך חל בשבת, מצטערים בשבת. מה קרה בעשרה בטבת? בעשרה בטבת מת לנו משהו בלב. היה לכל עם ישראל בלב איזושהי תקווה שבית המקדש הוא מעבר לכל שלטון זר. כל הגויים יכולים להרביץ לנו, להציק לנו, לעשות לנו, אבל את בית המקדש הם לא יוכלו להחריב, הם לא יוכלו לגעת בו. הוא אקס-טריטוריה, הוא משהו בפני עצמו. אף אחד לא יכול להרע לו, אף אחד לא יכול לקלקל אותו. זה מה שידענו, זה מה שחשבנו. והגיע פתאום עשרה בטבת, התחיל החורבן, לא מאפשרים לנו אפילו לא להביא קורבנות. נכון, בינתיים קורבן התמיד עדיין המשיך עד 17 בתמוז, מכירים את הסיפור, נרחיב עליו יותר בשלושת השבועות. בכל אופן, פתאום קרה לנו תדהמה, מת, נעצר הלב שלנו, וואו, חשבנו, ידענו, דמיינו, פינטזנו, תכננו, עשינו, חשבנו, רצינו, שום דבר לא עומד במבחן המציאות. מת לנו משהו בתוך הלב. מת לנו משהו בתוך הלב. דוגמה לדבר היא, רבותיי, מה שהיה בשבוע שעבר, קראנו השבוע, אנחנו נקרא פרשת ויחי, נדבר על זה עוד מעט, ובשבוע שעבר קראנו פרשת ויגש. שם מסופר שיהודה בא אל, 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 אל יוסף ואמר לו דרשה ארוכה מאוד, עבדך הרב את הדב, מי שיקרא מתחילה עד שניוד, אפילו אחר כך יהודה רק משחזר את כל מה שהיה. רבותיי, אנחנו כולנו יודעים שמי שבא לפני מלך עם דרשה הוא מכין אותה היטב, יש לו אנשי מקצוע שמכינים אותה והוא חוזר עליה ואומר אותה כמה וכמה פעמים כדי שהוא יוכל להגיד אותה בדיוק במנגינה הנכונה ובצורה הנכונה לשכנע. יהודה יודע עכשיו, הוא הולך לדבר עם השליט של מצרים. הוא תכנן טוב את הדרשה שלו. מה זה תכנן? בדיוק. איך לשים לו נוק-אוט מכאן, ולהסביר לו שהוא לא צדק משם, ומשם, בקיצור, תכנן, בנה מסביב בדיוק, בדיוק, איך לשים את אדוני הארץ הזה במקום שלו, שיפסיק לעשות את הרעש והצלצולים. האיש הזה לא ענה, לא התווכח, לא נתן לו סתירה, שום דבר. באדיבות וביושר, כשהוא גמר לדבר, הוא אמר לו, אני יוסף. זהו, שתי מילים. וואו, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. מה יוסף עשה? יוסף מחק לו את כל מה שהוא ידע. עד היום חשבת, עשית, אמרת, יש לך אבא, יש לך אחים, יש לך פה, אח אחד במצרים, אח אחד בארץ ישראל, ועשית ואמרת, ת, 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 ת. אני יוסף. בשתי מילים הוא עשה לו נוק אוט. שטוק, אין לך מה להגיד, כלום. ובאמת הוא לא אמר כלום. בשבוע שעבר, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה, זה נקרא חישוב מסלול מחדש, לא קשור להשבוע. השבוע, רבותיי, אני רוצה לדבר על נושא אחר. ברגע שיוסף אמר, אני יוסף, הוא הרג אותו, מת. די, אין מה להגיד. הכל מת. נו, זה פרשת השבוע. יעקב מת. יעקב זה עם ישראל. אנחנו נקראים עם ישראל, ישראל זה יעקב, זה אותו שם. יעקב מת, זה פרשת השבוע מת. לא, 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 רבותיי, יעקב לא מת. יעקב לא מת, נזכור, יעקב לא מת. אנחנו נדבר על זה עוד מעט בהרחבה, אבל לפחות בינתיים ככה זה נראה. יעקב מת. ויגבה ויאסף אל עמיו. זה היה בדיוק עשרה בטבת. לא בכדי יוצא עשרה בטבת בפרשת ויחי. בעשרה בטבת מתה לנו מהלב כל האשליה, כל התקווה שיש לנו בית המקדש, יש ירושלים, יש עוצמה, יש משהו בלתי ניתן לחדירה, בלתי ניתן לניצוח, בלתי ניתן לפיצוח. אנחנו מעל כל חוקי הטבע, מעל כל הקשיים, מעל הכל. אנחנו לא פוחדים מכלום, כלום, 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 כלום. הגיע עשרה בטבת, נתן כזו פצצה גדולה שבבת אחת כולנו היינו דוממים. ורבותיי, יש הבדל נורא גדול. לפעמים יש מלחמה בין שני אויבים, אז כאן נופל טיל וכאן נופל פצצה וכאן נופל זה, וכאן יש אזעקה וכאן יש הרוגים וכאן יש פצועים וכאן יש וכאן וכאן. אבל מה שקרה למשל בירושימה, מה קרה בירושימה? פתאום על היפנים נפלה פצצה אחת, פצצת אטום כזאתי, שבבת אחת כיסתה שטח יותר גדול מכל גוש דן. בין רגע נפל להם האסימון, הם נשכו את הלשון, הם נעצרו לרגע דומיה, ואמרו, השתנו הכללים של המשחק, אנחנו לא ממשיכים להילחם. עד עכשיו שהיה אקדח כאן, רובה כאן, הרוג כאן, הרוג שם, אנחנו יודעים להתמודד עם זה. פתאום הגיע איזה אורח חדש, שאנחנו לא מכירים אותו, זה נקרא, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. יוסף עם השתי מילים, אני יוסף, שם להם פצצת אטום. המצור שהגיע לירושלים בעשרה בטבת, רבותיי, היה פצצת אטום. אין מה לעשות. וואו. חשבנו, זאת העיר, פסגו ארמונותיה למען תספרו לדור אחרון. איזה יופי, ידענו להגיד סיפורים עליה, דרשות עליה, שירים עליה. רבי יהודה הלוי, כל השירים שלו, הכל ידענו בעל פה. פתאום, כלום. היה, נגמר, מת. האם זה באמת מת? מסתבר שאם זה מת או לא מת, אנחנו נצטרך לבדוק את הנושא. אבל לפני כן ניתן לכם רגע אחד לכבוד שבת קודש, איזה שניים, שלושה שירים. רבותיי, מת. ירושלים מתה. בית המקדש מת. כן? אה? בדיוק כמו שיעקב מת. זה נראה שהוא מת. ויחנתו אותו, ויקברו אותו, ויספדו אותו. האם זה עשה שיעקב ימות? אצטט באוזניכם גמרא במסכת חגיגה. סליחה, תענית. למדתי תענית עם חגיגה ביחד, לכן זה מבלבל אותי, אבל תענית. שם מסופר בגמרא שרבי יצחק ורבי יוחנן ישבו בסעודה, ורבי יוחנן אמר לרבי יצחק, תגיד משהו, אז הוא אמר לו, יעקב לא מת. אז רבי יוחנן זקף גבות בתימהון ושאל, אם הוא לא מת, אז למה קברו אותו, למה חנתו אותו, למה הספידו אותו? אמר לו, מקרא אני דורש, יש לך שאלות קשות, נהדרות, לא מעניינות, יש לי פסוק, פסוק, התורה היא נצחית, בתורה כתוב, כה אמר השם ליעקב, ישבתיך מארץ אויב, וזרעך מארץ שוויים, אני חוזר, כה אמר השם ליעקב, וישבתיך מארץ אויב, וזרעך מארץ שוויים. הפסוק מדבר על עם ישראל, כמו יעקב, זה בסדר, הבן יקיר לי אפרים, הכוונה עם ישראל. אבל בבת אחת, בנשימה אחת, להגיד ליעקב וזרעך. ליעקב ישבתיך מארץ אויב, וזרעך מארץ שוויים. מדבר עם יעקב ועם זרעו. אז הוא אומר ככה, מה זרעו בחיים? עם ישראל חי, עפו בחיים. זהו, כך אמר רבי יצחק לרבי יוחנן. מקרא אני דורש, אם יש לך שאלות, תשאיר את השאלות האלה למתי שאתה רוצה. יעקב לא מת. רבותיי, כמה דרשות שאתם רוצים לשמוע על יעקב לא מת, אני מוכן להתנדב להגיד לכם, אבל לא עכשיו, כי הזמן קצר והמלאכה מרובה, ועוד שעה וחצי שבת, ואנחנו עוד לא גמרנו את החמין ואת הצולנט, ותארו לעצמכם שאני אגיע אליכם לשבת. וואי, ואתם תתנצלו שיש רק חלה משבוע שעבר, ואז הסלטים נגמרו, והחמין לא הספקנו לעוד. בקיצור, אז כה אמר השם לי יעקב, יעקב לא מת. יעקב לא מת. יעקב, רבותיי, לא מת. יעקב לא יכול למות. הידיים ידי עשיו והכל כל יעקב. ידיים נגמר, מעשה ידיים אתה עושה, ואחר כך הנגר מת, היצירה שלו ממשיכה להתקיים. אבל הכל כל יעקב, כל, אם יעקב מוציא קולות, יעקב לא יכול למות, כי אם יעקב ימות הקולות יפסיקו להתקיים. בנאי בונה בניין, הבנאי מת, הבניין קיים. שען עושה שעון, השען מת, השעון קיים. אבל מה יעקב עושה? יעקב עושה קולות. יעקב עושה אם יעקב ימות, אז לא יהיה יותר הכל, כל יעקב, הכל הזה זה כל שמחיה את העולם. יעקב לא מת, יעקב לא יכול למות. רבותיי, אם יעקב לא יכול למות, אז בית המקדש לא יכול למות. אנחנו אבלים על חורבן, עוד, בינתיים אנחנו מתאים בעשרה בטבת אבלים רק על המצור, התחיל משהו לא טוב. ואם אנחנו נשב על הרצפה ונתייאש ונגיד, עבוד לנו, זה טעות. לא התחיל משהו שהוא תהליך של מוות, אלא התחיל משהו שהוא תהליך שצריך להתחיל להתמודד איתו בשפה אחרת, עם כלים אחרים, במנטליות אחרת. עד היום, כמו שאמרנו, הייתה אופוריה, היה ראש השנה, איזה יופי, תפוח בדבש, משהו, משהו, משהו. היה יום כיפור, היה חג סוכות, היה חג חנוכה. די, כל החיים פיקניק, כל החיים חג. עכשיו, תדע לך, רבותיי, החיים לא פיקניק. כשאמרנו לך בגיל, כשהילד שלך היה בן 13, לאיזה בית כברות אתה לוקח אותו, גירשת אותנו, נכון? עכשיו, כשאבא שלך עדיין חי, סבא שלך עדיין חי, אנחנו שואלים אותך, באיזה בית כברות אתה מתכנן לקבור אותו? אתה עדיין לא עונה לנו, אבל אתה כבר לא מגרש אותנו. אתה נוטה, לוקח נייר ויפרון, ואומר, מה, אתם חבר'ה קדישה, תנו לי את הטלפון שלכם. מה קרה? מתחילים לבדוק אופציות אחרות. לא אופציות של מוות, אבל כבר אנחנו לא כל כך באופוריה, אנחנו כבר לא כל כך באשליה שבית המקדש, בית המקדש, בית המקדש יהיה טוב. אם יהיה טוב או לא יהיה טוב, זה תלוי אך ורק מה אנחנו נעשה. די! נגמרה החגיגה שהקדוש ברוך הוא עושה ואנחנו משלבים ידיים. מהיום והלאה, אתה תעשה, אז יהיה. לא תעשה, אז לא יהיה. איך יהיה לבד? לבד לא יהיה כלום. זהו, זה עשרה בטבת, זה פרשת ויחי, בלשון חז"ל, נסתתמו עיניהם של עם ישראל. פרשת ויחי מסיימת בסתום, בדרך כלל כל חומש חומש מסיים בפתוח. חוץ מויחי סתום, נסתתמו עיניהם של עם ישראל. למה? גמר ויחי, יעקב מת, קוברים אותו, ומה מתחיל פרשת שמות? גלות, חורבן, קושי השיעבוד. וואו! איזה יאוש, איזה יאוש, כלום, הכל שחור, שחור מקדימה, שחור מאחורה. היה פעם אברהם, יצחק ויעקב, יעקב מת, נשארנו במצרים, פרעה רשע, וואי, 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 כלום, 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 אין לנו. ואיזה רשע היה פרעה, שבוע הבא פרשת שמות, אנחנו נדבר על זה יותר בהרחבה אולי, קצת, איזה רשעות, רבותיי, מי שיראה קצת בחומש. טיפה יותר ברשי, אבל הרבה במדרש. לא יאומן, רבותיי, למי שקרא כמה סיפורים על, 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 על הניצולים של, של השואה, מה היה באושוויץ, במיידנק, זה מה שהיה ליהודים במצרים. פרעו הרשע עשה אמבטיה עם דם של ילדים יהודים. אתם שומעים, אני לא... אל תגיד לנו את זה, שם ירחם. איזה פרשה הכי עצובה, פרשה הכי עצובה. מה? מה? מה אמרת? פרשת שמות הכי עצובה. רגע, 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 הרב חנוך, מה, 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 מה אתה מדבר? מתי יהיה פסח? לא הרבה זמן, נכון? טבת, שבט, אדר, פסח. השנה אין לנו שנה מעוברת, שנה הבאה כן יש. בפסח, בליל סדר, אתה יושב, מה זה מלך? המלכים קטנים על ידך. שולחן עד הקצה השני, הכל מפה לבנה, קרית, מייסב, יין טוב, ארבע כוסות. מה אתה מספר לילדים שלך בליל סדר? את חומש שמות. מה שעכשיו אתה בוכה, נסתתמו עיניהם של ישראל. איזה דפוק, מה יהיה לנו, לאיפה אנחנו הולכים? זה מה שאתה מספר לילדים שלך, והנכד גונב את האפיקומן והולך פה שמה. מה קרה? יעקב לא מת. זה פרשת השבוע. ויחי יעקב. מה זה ויחי יעקב? הוא מת. לא, 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 לא. כל מה שמת מגיע מהצד השני חי בעוצמה יותר חזקה. שום דבר לא מת. זהו. זה אם כן, רבותיי, המסר שיש לנו השבוע בפרשת השבוע. פרשת השבוע, אנחנו היום נקרא שני דברים. אתמול היה לנו עשרה בטבת, התחלה של החורבן, החורבן הכי גדול, כזה חורבן גדול שאפילו דוחה שבת. אם עשרה בטבת יוצא בשבת, לא שומרים, לא עושים כסעודת שבת, צמים. עשרה בטבת, איזה יום חמור. רק נגמר עשרה בטבת, אנחנו עכשיו מתחילים לבכות, ויחי יעקב ויעשה בארון במצרים, מת, נגמר. וואי וואי וואי, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה? מה יהיה? אני אגיד לכם מה יהיה. בעשרה בטבת מתחילים הימים להיות יותר ארוכים, הלילות יותר קצרים. אם בתחילת החורף נכנסנו לכזו סגריריות, לכזה צער, לכזה מועקה, וואו, לילות חושך ארוך, יום קצר. כשאדם הראשון ראה את זה, הוא היה בטוח שהעולם הולך להיחרב. כל יום יהיה יותר קצר, יותר קצר, יותר קצר, יותר קצר עד שהוא ייגמר. עכשיו, לקראת עשרה בטבת, הוא ראה שהיום חוזר בחזרה. אז הוא אמר, עולם כמנהגו נוהג. עכשיו מתחיל יום. יום זה פעילות. לילה זה להגיד ואמונתך בלילות. יום זה פעילות. מגיעים ימים ארוכים, כלומר יש יותר זמן לעשות פעילות. איזה פעילות אנחנו צריכים לעשות על הרקע של חורבן בית המקדש, סליחה, עשרה בטבת בצד אחד, יעקב מת בצד שני, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לצעוק בקול גדול, יעקב לא מת. חורבן בית המקדש מספר על בנייה מחודשת, ושלא ניתן לחשוב שהבנייה המחודשת תהיה כמו הקודמת. כמו הקודמת, בזה כבר היינו. אין כזה דבר, אנחנו אף פעם לא חוזרים למה שהיינו. אם יש משהו חדש, הוא חייב, חייב להיות יותר גדול, יותר עוצמתי מהקודם. בלשון ספרי המחשבה זה נקרא ירידה לצורך עלייה. המושג הזה בא מרוצח בשגגה, ירד עם הגרזן, עלה עם הגרזן, לא לעכשיו, ירידה לצורך עלייה. אם מישהו יש לו אבן כבדה ביד, הוא רוצה להרים אותה למעלה, שיתכופף קצת. ואז עם הכוח של הברכיים הוא מצליח להרים את עצמו, עם הכוח של הידיים הוא מרים את האבן, והוא מצליח להרים אותה יותר גבוה. אם האבן יותר כבדה, צריך להתכופף יותר הרבה, ואז הוא מתרומם יותר הרבה מהברכיים, מרים יותר הרבה את הידיים ומצליח להעיף. ככל שהירידה תהיה יותר גדולה, עם תוכנית לעלייה, לא סתם ירידה של נפילה, תהיה משם העלייה. אנחנו עכשיו, רבותיי, גמרנו עם כל הירידות. די! היה לנו חצי חורף ארוך, ירדנו, ירדנו, הלילה נהיה יותר ארוך ויותר ארוך ויותר ארוך. היום מתחילים להשתנות. הלילות שבת תהיינה יותר קצרות, יהיו יותר קצרים, הימים יהיו יותר ארוכים, יהיה הרבה זמן לבנות, להכין. יעקב לא מת. יעקב, רבותיי, לא יכול למות. עם ישראל חי, חי ומת, ההגדרה של חי ומת, זה לא כמה הוא מקרטע וכמה רעש הוא עושה וכמה צלופנים יש מסביב. גם זנב לטעה, למי שיודע, אני לא אלמד עכשיו כאן שיעור בפיזיקה, אבל, לא, סליחה, בזואולוגיה, אבל לטעה יש שיטת התחמקות נורא יפה. כשהיא רואה איזה אויב, אז היא מסלקת את הזנב שלה והיא ממשיכה לברוח, והזנב מתחיל לקרטע, 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 לקפוץ, לקפוץ, והחתול, או מי שמחפש את הלטעה, רודף אחרי הזנב, ובינתיים הלטעה, נפשה ניתנה לה לשלל, ובינתיים ממשיך לגדול זנב חדש. חז"ל אומרים שזנב הלטאה זה לא נקרא חי. אם לטאה מתמת, גם זנב הלטאה הוא מתמה. ככה המשנה במסכת אוהלות. אבל הוא קופץ, אבל הוא רוקד, אבל הוא נראה חינני וחיוני. זה לא אמיתי. למה זה לא אמיתי? מפתו ידע, תראה, הוא קופץ יותר יפה מהלטאה בעצמה. זה לא אמיתי. זה לא אמיתי בגלל ש... זה לא ימשיך הרבה זמן, אין לה אנרגיה, היא לא מקבלת אנרגיה חדשה, היא רק קופצת מהעצבים שהיא קיבלה מהלטאה. רבותיי, אם עם ישראל היה קופץ ורץ וזה בלי אנרגיה חדשה, זה כלום. אם לוקחים זנב של לטאה ותוקעים אותו באדמה, ומשקים מסביב כאילו זה היה צמח, היה צומח משם איזה עץ אורן או עץ גפן, כלום, נכון? אם הלטאה, הזנב הזה לא ממשיך לחיות, לא פורה ולא רבה ולא יוצא ממנו כלום, אז הקרטוע הוא שטויות. עם ישראל ממשיך לחיות בכל מקום שהוא מכה שורש, פותח ישיבות, בתי כנסת, עוד, קיים. זה נקרא שיעקב לא מת. יעקב זה תיתן אמת ליעקב, האמת ממשיכה לחיות. כל זמן שאנחנו דבקים באמת, רואים את עשרה בטבת בצד אחד. ויחי יעקב, יעקב מת בצד שני. יצאנו מחג החנוכה שהאיר לנו את הגלות. הולכים לקראת פסח, שמאיר לנו את הגאולה, ואנחנו בתווך. נו, זה מצער בדיוק כמו שצייר את היהודים שהיו במצרים. בשבוע הבא אנחנו נקרא איזה צער, איזה צער. אבל מהצער הזה יצא לנו האגדה של פסח, מהצער הזה יצא לנו לחלק אגוזים לילדים. נכון שהמצטער בעצמו קשה לו להכיל את כל הדרמה הגדולה הזו שאני מדבר עליה עכשיו. הוא רוצה שלא יחאב לו הברך, הוא רוצה את הדברים הקטנים האישיים. ננסה אנחנו להיות לרגע אחד במקום יוצאי מצרים. איזה קשיים, איזה בלגנים, נכון. אבל על הגב הזה שלנו עכשיו נבנית ההיסטוריה. אם אנחנו נוציא עכשיו מהקבר הזה אחד מיוצאי מצרים, נגיד לו, מה אתה כל כך בכית שם כשפרו, כשמצרים, כשמשה? תראה מה קרה כאן. כבר 5,000 שנה כל עם ישראל בכל התפוצות עושים פסח. עושים ליל סדר, וואו, איזה יופי. רבותיי, זה אנחנו. אתם יודעים מה יהיה בעוד 200 שנה, בעוד 1,000 שנה, בעוד 10,000 שנה, כשידברו שפעם לא היה בית מקדש שלישי, איך הוא נבנה? על הכתפיים של מי הוא נבנה? מי בנה אותו? אני ואתה ואת ואנחנו כולנו. עם הקשיים, עם הספקות, עם הלבטים, עם הבלגנים, עם כל הבלגנים מסביב, על הכתפיים שלנו מתחוללת עכשיו היסטוריה עוצרת נשימה. אחת הפעימות הגדולות ביותר שהיו אי פעם בהיסטוריה מתחוללת עכשיו, ברגע זה וכאן. בית המקדש השלישי עכשיו מתחיל להיבנות. השלבים הראשונים שלו הם עדיין בתוך הסתר, בתוך היסודות, בתוך האדמה. אבל זה כאן, עלינו, על הכתפיים שלנו. עשרה בטבת מכאן, חנוכה מכאן, פורי מכאן, ואנחנו בתווך, לאיפה אנחנו הולכים? הולכים לקראת בנייה, בנייה נהדרת. רבותיי, בעזרת השם, בקרוב, אני עוד דקה אחת אחזור אל הבנייה הזאת, אבל לפני כן אני חייב להיות הכרת הטוב. הכרת הטוב זה מצווה נורא גדולה. בשבוע שעבר סיפרתי על השיעורים באגדות חז"ל שאני מוכר, ומה אני אגיד לכם, המאזינים של הרדיו, אתם באמת עשר. אתם נעניתם נהדר, אבל אמרתי לכם, אני רוצה לפנות מחסן. תעשו לי חסד, תעזרו לי, ואני אעשה לכם חסד, אתן לכם סדרה של ספרים במחיר הקרן. הסדרה שלי מורכבת מ-22 ספרים. 22 ספרים כפול 40 שקלים זה 880 שקלים. חצי מהסדרה זה 440. אני נותן לכם חצי מהסדרה ב-250. חצי מחיר, מחיר הקרן. כמה עלה לי הנייר, בלי יחסון, בלי כלום. אני רוצה לפנות מחסן. חצי מהסדרה אני נותן לכם בחצי מחיר. עוד 50 שקלים המשלוח, 300 שקלים, מי שרוצה, יקבל את הסדרה, מי שיקרא ויהנה ונורא נורא יתלהב, על החצי השני צריך לשלם מחיר מלא, אני לא עושה כפל מבצעים. בסדר, אבל לא חשוב, יש לכם חצי הרווחתם, על החצי השני תשלמו, אבל על החצי הרווחתם. בכל אופן, 50% מהפרויקט, אני נותן לכם במחיר הקרן, 300 שקלים כולל משלוח, מי שירצה יבוא אליי יקבל את זה ב-250, אני אתן לכם כתובת, תרשמו, אני אפילו אעשה לכם את זה בשלושה תשלומים, 300 שקל ב-100 שקל, 100 שקל, 100 שקל, מי שמעשן יודע ש-100 שקל זה סיגריות לשלושה ימים, אני ברוך השם לא מעשן, זה באמת לא הרבה כסף. 100 שקלים, שלושה ימים, שלושה תשלומים, תשלחו לפקודת חנוך גבהרד, ועל המעטפה תכתבו לכבוד חנוך גבהרד, זה אני, חנוך גבהרד, רחוב משך חוכמה, משך, ממשין חף סופית, משך חוכמה 35 מודיעין עילית. יש גם מיקוד 7-19-19. תכתבו בצד השני, בחוץ מהכתובת, גם את הטלפון, כי החברת שליחויות מטלפנים לכל אחד לתאם אם הוא בבית כדי להביא לו את הסדרה של הספרים הביתה. ורבותיי, יש בזה גם סגולה נהדרת. אני לא כך אוהב לשמוע את זה, אנשים אומרים לי שזה נהיה להם נורא הרבה מעוקבי שידוך, מעוקבי ילדים, מעוקבי זה. אני תמיד מתווכח איתם, זה לא היה בגלל שהספרים היו אצלך בבית, אלא בגלל שהתחלת לקרוא בהם. אני לא אוהב לייחס לעצמי סתם נכסים לא נכונים. הספרים אצלי בבית זה לא רזי אל המלאך, אבל אם תתחיל לקרוא בהם, אז יש את הסגולה של התורה. מה המעלה של הספרים שלי שהם כתובים בעברית קולחת? גם מי שלא יודע עברית תקנית של התנך, של חז"ל, יכול לקרוא אותם. אז מי שבאמת לוקח את הספרים וגם מתחיל לקרוא בהם, יש לו את הברכה של לומד תורה, וכל הישועות וכל הברכות. בכל אופן, רבותיי, סדרה של ספרים, 50% מהספרים ב-50% מהמחיר, 300 שקלים, 11 ספרים גדולים, יפים, עבים, 500-600 עמודים כל אחד, בגודל של A4, 28 סנטימטר לגובה, 25 סנטימטר לרוחב, 700-800 עמודים בכל ספר, לא, 500-600 עמודים בכל ספר, שלושה צ'קים של 100 שקל כל אחד, לפקודת חנוך, אפשר גם בצ'ק אחד, לא חייב משלושה, לפקודת חנוך גבהרד, משך חוכמה 35, מודיעין עילית. מיקוד 7-19-19, והנה רבותיי, אנחנו כבר הישועה הקטנה בבית שלנו, שיש לנו ספרים, הבאתם גם ישועה לרב חנוך שהוא הצליח לשחרר מחסן אחד, עשיתם מצווה, והישועה הגדולה שאתם מתחילים לקרוא בהם, ואם תקראו בהם זה סוחף. אתם פתאום תשכחו להתפלל מנחה, להתפלל מייריב, לא. צריך להעמיד שוימר. לא יותר משעה בשבת בלילה, ולא יותר משעה וחצי משבת ביום. שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורכת. הפנים לקראת קדימה, לקראת גאולה, לקראת בנייה. נבנה את בית המקדש עד פסח, בעזרת השם, דיברתי, פסח שנעשה ליל סדר, מה פתאום? פסח בירושלים, קורבן פסח, כל הציבור, כל המאזינים של רדיו קול חי מוזמנים לפינה השמאלית הימנית מאחורי מתחת ישיבת אש התורה, כבר תופסים מקום, שם יהיה לנו חבורה גדולה עם קורבן פסח גדול ויפה וטוב, הרב חיים ולדר, לא יודע מי, גם אני מוכן להצטרף אליכם, בעזרת השם שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורכת.
ניתן לקלוט בירושלים בתדר 92.8 FM ובשאר אזורי הקליטה בתדרים 93 ו-92.8 FM.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי.